תעבירו בשקט.
מה, אני כבר...
מי שלא
הגיע לטבע, בבקשה. צהריים טובים. בשיעור שעבר, עצרנו באמצע נושא, אני רוצה להשלים אותו כדי לעבור לנושא הבא. דיברנו קצת על היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא. הזכרנו את המשנה בפרקי אבות שאומרת, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. וביארנו קצת את היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא, שבעולם הזה יש לנו את היכולת של הבחירה החופשית, יש לנו יכולת להתקשר עם הרצון של השם, מהיכולת להתעלות אינסוף מדרגות, אבל להשיג את מה שעשינו, את המשמעות האמיתית של המעשים שלנו, זה מתברר רק בעולם הבא. רק שם יש קורת רוח אמיתית בחיבור האמיתי שלנו לעצמנו. אני רוצה להמשיך עוד קצת בעניין הזה כדי שטיפה הדברים יהיו יותר ברורים. ראשית, יש איזושהי טעות בהגדרה שהרבה פעמים אנחנו משתמשים, אולי גם אני בלשון לא כל כך ברור, הרבה פעמים אנחנו אומרים אנחנו חיים בעולם הזה והנשמה שלנו מקבלת שכר בעולם הבא. אבל האמת היא שזה טעות. זה לא נכון לומר שהאדם חי ויש לו נשמה שהיא תקבל שכר. האדם זה בעצם הנשמה שלו. בעצם צריך לומר הפוך. האדם יש לו גם גוף שהוא יכול לחיות איתו בעולם הזה. והאדם שהוא הנשמה יקבל את השכר בעולם הבא. אנחנו לא הגוף שלנו. אנחנו בעצם הנפש, הרוח, הנשמה שלנו. בעולם הזה אנחנו מופיעים בגוף. אבל אני שלנו, הזהות שלנו, היא ממשיכה גם אחרי שאנחנו יוצאים מגוף. מספרים שפעם רוצו לעשות ניסיון עם איזו ילדה קטנה, קצת ללמד אותה מופשטות. קראו לה ילדה רבקלה. רבקה. אז אמרו לה, מי זאת רבקלה? היא אמרה, אני. זה רבקלה, זה אני. אמרו לה, מי זה? זה רבקלה, זה הידיים? היא אמרה, לא, זה לא הידיים. רבקלה, זה הרגליים? לא. העיניים, האוזניים, עברו את האיבר איבר, והיא אמרה, לא. אז מי זה רבקלה? היא לא ידעה, היא הבינה שכל מה שאמרו זה לא נכון, אבל לא ידעה להגיד מה כן. אז אמרו, רבקלה, זה הנשמה? אמרה, כן, כן. היא לא הבינה שום דבר, אבל הבינה שזאת ההגדרה הכי נכונה מכל מה שאמרו מסביב. האדם זה הנשמה. הנשמה בעולם הזה בא לידי ביטוי בגוף. וכמו שאמרנו, היחס בין הגוף לבין הנשמה, הוא מוליד את כל הבחירה החופשית, הוא מוליד את הכוח המהותי של האדם שקוראים לו רצון, שהוא כל הזמן מתמודד בפער בין הרצוי לבין המצוי, ושם נמצא המתח של כל תהליך העבודה של ההתעלות של האדם בעולם הזה. אומר לנו הרמח"ל, תדע לך, באמת להשיג את הערך של המעשים שעשינו את השכר, אין בעולם הזה, אלא בעולם הבא. כך אומרת הגמרא, שכר מצוות בהי על מלאיקה. בעולם הזה לא מקבלים שכר על המצוות, כי אפשר להבין באמת את המשמעות של המצוות. אפשר לעשות אותה, אבל השכר לא. אף על פי כן, קצת אפשר לטעום מהשכר הזה. כמובן, כל אחד לפי מדרגתו, אבל יש משנה מפורסמת שכולנו אומרים אותה בבוקר, כל בוקר, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אף על פי שהקרן קיימת לעולם הבא, יש יכולת לפגוש קצת מהפירות, מהתוצאות של המעשים שאנחנו עושים גם בעולם הזה. אבל זה עדיין לא השלמות ולא הערך המלא של כל מה שאנחנו עושים. לכן אומר פה המסילת ישרים, כשהוא מדבר על העולם הבא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. בצורה שלמה, בצורה אמיתית זה העולם הבא. אבל משהו אפשר גם לטעום בעולם הזה. אני רוצה להביא משל, כדי שאולי טיפה זה יובן, מה היחס בין המעט שאפשר לטעום בעולם הזה, מה להתענג על השם, לבין הערך השלם האמיתי שיש בעולם הבא. היום בעידן שלנו אנחנו כולנו נמצאים בטכנולוגיה שעובדת כל כך מהר, אבל אולי מבוגרים שבינינו זוכרים שפעם אנשים היו שולחים לא רק מסרונים, אלא היו שולחים מכתב. מכתב היה יכול להגיע יומיים, שלושה, לפני כמה שנים לקח אפילו שבוע עד שמכתב הגיע. לא היינו כל כך אינסטנט שכל דבר מיד צריכים לקבל. היום מישהו שולח מסרון ועברו 10 שניות והחבר לא יחזיר לו תשובה, הוא כבר מתעצבן. מה, עבר 10 שניות ועוד לא הגיע. והאמת היא שהוא לא פחות עצבני ממנו, פשוט הוא כותב לו הודעה ארוכה, הוא לא סיים לכתוב אותה. אבל זה המצב היום. פעם חיכו למכתב, שבועיים, שבוע, לפעמים היו גלויות שהגיעו בים. שמעתי פעם סיפור אמיתי שהיה, שבחור ובחורה לא הכירו זה את זה, ורק התכתבו דרך מכתבים, מעבר לים, היו בשתי מדינות, התכתבו במשך כמה חודשים, ולאט לאט נוצר קשר, יותר ויותר קשר ויותר קשר, מכתבי אהבה, עברה שנה שלמה של קשר במכתבים, הם לא ראו זה את זה, אבל הם היו כבר מאוהבים אחד בשני, והם החליטו שברגע שהם ייפגשו, הם יתחתנו, וכך היה, הם פגשו אחד את השני, פעם ראשונה ראו אחד את השני, פעם ראשונה הכירו, והחליטו שהם כל כך מזדהים אחד עם השני, והם הלכו והתחתנו.
אולי זה היה עדיף לדור הזה, שפחות מסתכלים בפייסבוק על כל אחד שני.
אני מסכים איתך לגמרי. אני מביא את זה רק כמשל אלינו. המצוות שאנחנו מקיימים בעולם הזה, זה בעצם כמו מכתבים שהקדוש ברוך הוא שולח, כל מצווה שהקדוש ברוך הוא שולח אלינו זה מכתב, מכתב אהבה, וכשאנחנו מקיימים את המצווה, אנחנו מחזירים לו מכתב. כל המכתבים הללו זה ביטויים של אהבה שנעשים מרחוק. גם כששולחים מכתב אפשר להרגיש את החיבה ואת האהבה שמובעת דרך המכתב. אבל זה עדיין לא הקשר הממשי שאנחנו נפגשים עם האהוב. כל מצווה, כל המצוות בעולם הזה זה מכתבים. זה זרקורים קטנים של אהבה. בעולם הבא כשאדם מגיע אז הוא נפגש עם מי ששלח לו את המכתבים, אז בא לידי ביטוי אותה אהבה בצורה מלאה. אבל כל האהבה שיש היא ביטוי והיא פועל יוצא מכל המכתבים שנכתבו. אם נפגשים ולא לא נוצר, לא, נעשתה עבודה שמכשירה, אין כלום. רק כל העבודה המתמדת שאדם גילה את עומק הנפש שלו לבורא עולם, ובורא עולם גילה את עומק הנפש שלו לכל אדם. חז"ל אומרים, הגמרא במסכת שבת אומרת, מה זה אנוכי השם אלוקיך? אומרת הגמרא, אנוכי ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יעבית. תרגום מילולי, אני את עצמי כתבתי ונתתי. בתורה הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הסודות הכי כמוסים שלו, את הרצונות הכי אינטימיים של ריבונו של עולם, וזה הוא משתף אותנו את עם ישראל, והוא לא רק מגלה לנו אלא הוא משתף אותנו בעשייה של זה. כל מצווה זה מכתב אהבה פנימי ביותר מריבונו של עולם, וכשאנחנו מקיימים את זה, ככל שאנחנו מקיימים את זה בצורה יותר פנימית ומזדהה, אז כך אנחנו מחזירים אהבה. ההתגלות של כל מה שפעלנו, של כל מימד של האהבה שנוצר בינינו, זה בעולם הבא. כשאנחנו יוצאים מהצמצומים של הגוף, מהמגבלות, שם מתבטא כל הקשר העמוק שנבנה בינינו לבין בורא עולם. ולכן חז"ל אמרו, לא סתם הם דימו את זה, שהעולם הבא דומה לטרקלין והעולם הזה דומה לפרוסדור. אז מצד אחד הפרוסדור רק מכין לטרקלין, אבל גם הפרוסדור הוא חדר של אותו ארמון. גם העולם הזה הוא בעצם עולם שהוא לא מנותק לגמרי מריבונו של עולם. אז לכן משהו מהשכר קצת יכול גם להתגלות בעולם הזה. קצת להתענג על השם גם אפשר בעולם הזה. כמו שחז"ל אומרים, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. והקרן קיימת לו לעולם הבא. אבל עכשיו יש משהו מאוד מאוד יסודי, שכדי להשלים את הנושא של העולם הבא ועולם הזה, חייבים לברר אותו, כי אני רואה שהמון אנשים מאוד טועים בזה. יש אנשים שחושבים, שכל המושג של שכר ועונש, אנחנו רגילים להכיר אותו, תעשה מצווה, תקבל שכר, תעשה עבירה, תקבל עונש, נראה להם כאילו בשמיים יש איזה מחירון, ככה גדול, על כל התרי"ג מצוות, יש כל אחד מחיר. אדם מגיע לעולם הבא, אומרים לו בוא נפתח את הספר, מה עשית? לכל זה יש מחיר ככה, מחיר ככה, אז זה תקבל עונשים, חיכינו לך כשתבוא, שנוכל להניש אותך. כמובן יש לך גם שכר שתקבל, בסוף הוא מקבל את החשבון, ועם תוספת לא כולל דמי שירות כמובן. ככה זה נראה כאילו ציור ילדותי כמו בגן, ששכר ועונש פירוש הדבר שעל כל מצווה יש שכר. לא, כתוב בכל הספרים ברמות שונות, במדים שונים, השכר והעונש שאדם מקבל בעולם הבא, זה התחושה שמעמידים אותו מול מה שהיה מצופה ממנו, מול המימוש העצמי שהוא היה צריך להוציא לפועל לפני שהוא ירד לעולם, ועושים לו שיקוף. מראים לו למה יועדת, מה היית צריך להיות, בשביל מה ירדת לעולם הזה, שמים שקף איך אתה נראה, והאדם לבד יודע מה הדין שלו. מסופר, כתוב בהרבה ספרים, כתוב במדרשים, שרשעים כשמגיעים, או אנשים שלא מימשו את כל המימוש העצמי שלהם, מה שהם היו צריכים לעשות, מגיעים לעולם הבא והם מתמלאים בבושה כל כך גדולה. כתוב שם שאלה הם האיסורי גיהנום. זאת אומרת, האיסורים שאדם מראים לו לא משהו חיצוני. מראים לו איך אתה היית צריך לראות אם עברת את המסלול של 120 שנה בצורה מתוקנת. אם היית בוחר הכל על פי השכל הישר והיית חושב כל תחנה שהגעת מה צריך לעשות. ומראים לו איך הוא נראה עכשיו. כשאדם רואה את הפער הזה בין מה שהוא עשה לבין משהו באמת, הוא מתמלא בושה ואז ממליצים לו בחום. הגיהנום זה מומלץ בחום. הכוונה ש... הוא הולך למקום שעוזר לו להתנקות, להיטהר מכל הבחירות השליליות שהיו לו. והשכר שהוא מקבל זה גם לא שכר חיצוני. הוא מרגיש את התענוג ואת העושר שהסיפוק העצמי שהוא מימש את השורש של כל המשימות שבשבילם הוא ירד לעולם הזה. יש סיפור מופלא, מסופר על הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין היה ראש ישיבת וולוז'ין המפורסמת, תלמיד חכם עצום, כתב גם המון המון ספרים, גם בהלכה וגם באגדה. מי לא מכיר את הפירוש שלו על החומש, העמק דבר, פירוש ענק על כל החמישי חמישות תורה, כתב פירוש של השאילתות, העמק שלה ועוד הרבה ספרים. מסופר, ככה הוא מספר על עצמו, שהוא היה ילד קטן, למד בחיידר בגיל 5, בגיל 6, הוא לא היה תלמיד כל כך טוב, אפילו אפשר לומר תלמיד גרוע, הוא לא הצליח בלימוד שלו, ולא כל כך מצא את מקומו בתוך הבית מדרש. הוא מספר שלילה אחד הוא ישן על המיטה שלו בחדר. והוא שמע את ההורים שלו מדברים במטבח, יושבים ודנים מה לעשות איתו, עם נפתלי שלהם. אומרים, אולי נשלח את נפתלי לאיזה נגר, נשלח אותו איזה נפח, לפחות שיהיה לו איזה מקצוע, משהו. בחדר לא יצא ממנו שום דבר, צריך לדאוג לו. הוא שמע את זה, כשהוא שכב על המיטה לא יכול להירדם, קם מיד, הלך להורים שלו למטבח ובכה, ממש בכה עם דמעות שריש והתחנן, אמר, תנו לי בבקשה ניסיון עוד שנה. אני לא מוכן, תנו לי עוד שנה אחת לנסות, אל תדוני אותי ישר. היה בן גיל 6-7, אמר, בקושי התחיל את החיים שלו. אמר, אני רוצה עוד שנה, תנו לי שנה ניסיון. אם אני לא אצליח, לא הוכחתי את עצמי, נעשה כמו שאתם רוצים. סופר שבאותו שנה הוא הבין שהוא עומד על כף המאזניים, ממש ראה את עצמו כאילו ביומו האחרון, צריך לעשות כל מה שהוא יכול, התחיל ללמוד ברצינות. למד, 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 הצליח, עלה לגדולה. ומשם המשיכה לו הדרך. סופר עליו אחר כך כשהוא היה בשנותיו, שנות הבחרות שלו, בשנות הנישואים שלו, היה לומד, מעידים עליו שלמד 20 שעות ביממה, והוא הכחיש את זה, טען שהוא למד רק 16 שעות ביממה. אז זה המחלוקת של כמה הוא התמיד וכמה הוא למד, והוציא כל כך הרבה ספרים. הוא מספר בעצמו שכשהגיעו, הביאו לו מבית הדפוס את הספרים הראשונים שהוציאו לו, שהוא כתב פירוש על השאילתות של רבי גאון, אז הוא אומר, זלגו עיניו דמעות, ואז הוא מספר כך. הוא אומר, תדעו לכם, הוא סיפר את אותו סיפור שהיה בגיל 6 ובגיל 7. הוא אומר, אם אני לא הייתי הולך להורים שלי ומתחנן שיתנו לי עוד שנה ניסיון ומבקש, הוא אומר, מן הסתם, הייתי היום איזה נגר טוב. אני מניח, הוא אומר, שהייתי גם ירא שמיים, הייתי גם לומד איזה דף יומי, הייתי בא לבת טוב, הייתי יהודי טוב. לא הייתי אדם רשע, אבל סתם הייתי עולה לשמיים אחרי 120 שנה. והיו אומרים לי, נפתלי, מה עם העמק דבר? לא הייתי יודע מה רוצים. מה עם העמק שאלה? מה עם כל הספרים שכתבתי? אומר, לא הייתי יודע מה רוצים. היו מראים לי את הספרים, אומרים לי, הנה, מה עם הספרים האלו? לא הייתי מבין מה כתוב בספרים עליו. אומר, ועכשיו, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני בחרתי בטוב, ואני סייעתי לשמיא, והצלחתי לממש את מה שהייתי רוצה. הדין שדנים את האדם בעולם הבא, זה לא משהו חיצוני, מענישים אותך או לא. סך הכל שואלים אותך שאלה אחת, האם הוצאת לפועל את כל מה שיש בך? כל הטוב שיש בך יצא לפועל או לא יצא לפועל? אם יצא, על זה עצמו אתה מתענג, לא במשהו אחר. בכל המעשים הטובים שעשית, בהם אתה מתענג על השם ונהנה מזיו השכינה. ואם לא עשית, בזה אתה מתייסר שמראים לך, לא בחיצות, מראים לך סרט חיים אחר, איך יכולת להיות ואתה עומד מול, בבושה מול עצמך, איך היית יכול להיות ולמה בעצם הגעת. מפורסם בשם הגאון מווילנה, שיש ביטוי שאנחנו כל הזמן אומרים אותו, מופיע בהרבה ספרים, כתוב שעל כל דבר אדם עתיד לתת דין וחשבון. כתוב, תעשה את זה, תיתן דין וחשבון, תעשה את זה, תיתן וחשבון. שואל הגאון מווילנה, מה פירוש הדבר דין וחשבון? מה זה שתי הביטויים? עתיד אדם לתת את הדין. מה זה גם דין וגם חשבון? אומר הגאון מווילנה דבר מבהיל. דין, אדם נותן על מה שהוא עשה. על הטוב עשה טוב, על הרע עשה רע. חשבון זה על מה שיכולת לעשות בזמן שעשית את הרע ובכוחות שעשית את הרע. אם אדם עשה עבירה הלך, אני יודע, חילל שבת, אכל מאכלות אסורות, עשה דברים. אז א', הוא עשה דברים לא טובים. אבל בזמן הזה, עם הכוחות האלו, הוא היה יכול להתקדם לעשות דברים טובים. גם זה נלקח בחשבון. ומסופר שפעם אחת הוא הלך ברחוב עם כמה מהתלמידים שלו, עברו ליד איזה בית מרזח של כמה שיקורים שהתגוללו שם, מספרים שהגאון מווילנה ראה שם איזה אחד שיקור שלא ידע ממינו ושמאלו, הוא ברוח הקודש שלו אמר, האדם הזה עתיד לתת דין וחשבון שלא עסק במעשה מרכבה. אמרו לו, מעשה מרכבה? קודם כל שישמור שבת, שיניח תפילין, זה מעשה מרכבה? בכלל לא יתחילו לדון אותו על זה. אמר להם, לא ולא. הוא יש לו נשמה גבוהה, בן אדם הזה. הוא ירד לעולם כדי לעסוק במעשה מרכבה. הוא לא ניצל את הכוחות שלו, לא הלך לפי מה שהוא צריך. אז לא, על מה שהוא עשה עבירות, זה גם הוא יקבל. אבל על מה שהוא לא הגיע לפוטנציאל שנדרש ממנו, שבשביל זה נשלחה הנשמה שלו, גם זה הוא צריך לבוא בחשבון. יראו לו בשמיים איך הוא היה יכול לראות כשהוא היה עוסק במעשה מרכבה, והיו לו בשמיים יראו לו לאיפה הוא הגיע. מעשה מרכבה זה הדברים הכי גבוהים בסתרי תורה. להבין איך השגחת השם פועלת בעולם. צודקת, שאלה טובה. כתוב שבזמן שהייתה נבואה בעם ישראל, אז אנשים היו הולכים לנביא, והנביא על כל שאלה קטנה, כמו שהיו שהלכו לשאול אותו איפה האתונות נמצאים, והוא היה אומר להם, כל אדם היה לו איזה נביא, להבדיל, כן, היום יש איזה פסיכולוג שאתה הולך אליו, אז פעם היה נביא, נכון? אז היו הולכים לנביא, והנביא היה יודע להסתכל בפנימיות של האדם, והיה יכול להגיד לו מה השליחות שבשבילה הוא נועד ובשבילה הוא הגיע לעולם. היום אין לנו, אז הגאון מווילנה אומר באמת שאדם צריך על ידי לימוד תורה ועל ידי תפילה להגיע לאיזושהי נקודת יושר בתוך עצמו, שמתוך עצמו הוא ידע מה הדבר הנכון לו. הוא אומר זה מעין קצת רוח הקודש שנשאר לנו שיש בכל בן אדם, אבל זה רק על ידי שאדם מזכך את עצמו בלימוד תורה או בתפילה, ואדם יודע מתוך עצמו מה הדבר נכון לו ומה השליחות שבשבילה הוא הגיע לעולם. כמובן זה מלווה בסייעתא דשמיא, אנחנו לא נמצאים בעולם של הפקר ואנחנו צריכים לשבת רגל על רגל ולנחש מה מצפים מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו ומגלגל אותנו, והרבה דברים באים לפתחנו שאנחנו צריכים לדעת ללמוד מהם נכון מה רוצים בעצם ללמד אותנו.
יש בזה את עניין מצווה בעלי אותך תכניסי, איך אדם ידע
נכון? אז כמובן כל מה שכתוב אותו, כל המצווה, כמו שהגברת אומרת נכון, כל מצווה שבאה לידך, ודאי שהקדוש ברוך הוא עכשיו קורא לך, יש לך הדרכה מאוד אישית, זה במצוות פרטיות. אבל כשאדם צריך לבחור מה הדרך שלי בחיים, מה המסלול שלי, איפה אני צריך להשקיע להיטיב לעולם, בשביל מה אני ירדתי פה לעולם, בשביל מה אני מיטיב לעולם, כשאחרי 120 שנה ישאלו מה תרמת לעולם, מה תרמת למציאות, אז כל אדם צריך לבדוק עם עצמו מה הדברים הנכונים שבהם הוא יכול לתרום. אני רוצה עכשיו ללכת לנושא השני, שהוא כמובן משלים את זה, אבל הוא הצד השני של המטבע. אומר לנו הרמח"ל, בהמשך הדברים, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו אליהם, האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שידע האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים האלה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אומר לנו הרמח"ל, הדרך היחידה לזכות להשתייך באמת לעולם הבא, שבשביל זה נבראנו, בשביל זה כל יהודי נברא, זה על ידי המצוות. הדבר הכל כך פשוט שאנחנו כולנו מכירים את זה יומם ולילה, וגם הכל כך מסובך שקוראים לו מצוות. בעצם המצוות, בכל מצווה, טיפה נתבונן קצת בנושא הזה של המצוות, כל מצווה היא נושאת בתוכה ערכים פנימיים, תכנים ערכיים מאוד מאוד גבוהים, בעצם תכנים של עולם הבא. כל המצוות זה שגרירים מהעולם הבא שנמצאים אצלנו בתוך העולם הזה. כשיהודי מקיים מצווה הוא משתייך למערכת מושגים אחרת שלא קיימת בעולם הזה. להניח תפילין זה לא משהו מהעולם הזה, בשכל האנושי אי אפשר להבין את זה, לא תפילין, לא ציצית, לא נרות בשבת, לא מצה בפסח, לא סוכה, זה מושגים לא מהעולם הזה, זה מושגים מהעולם הבא שהם הובאו לנו, הם שגרירים של הנצח פה בתוך העולם הזה החולף. וכשיהודי מקיים מצווה, אז מלבד מה שדיברנו בשיעור הקודם, שהרצון שלו מתחבר עם הרצון של השם, הרצון של השם הוא לא סתמי, הוא מלא תכנים וערכים. גם אם אני לא מבין אותם, יש חלק גדול במקצוע של סתרי תורה שקוראים לו טעמי מצוות. כל המצוות יש להם טעמים על גבי טעמים על גבי טעמים. אז מי שמבין את זה יותר ומכוון לאותם טעמים, כמובן הערך של המצוות שלו אחת וכמה וכמה. אבל גם אם אדם לא מכוון, ונפסק בשולחן האור שלא צריך לכוון לשום טעמים, חוץ מדבר אחד, לדעת שאני עושה מצווה של ריבונו של עולם, כל התכנים שיש בתוך המצווה, אני כבר משוייך אליהם. אני כבר נדבק בהם, אני כבר מתרומם על ידם. אני שייך לפרספקטיבה אחרת. וכמו שאמרנו במכתבי אהבה, הקשר נוצר. ההבנה של מה יצרתי, מה פעלתי, זה כשנצא מהמוגבלות של הגוף, נוכל להבין ולהיפגש עם התוכן של אותם ערכים שבתוך המצוות. לכן המצוות נקראות מלשון צוותא. הן מחברות, הן מצוותות. מצוותות אותנו בעולם הזה עם השורשים שלנו בעולם הבא. עולם הבא זה עולם השורשים של מה שקיים פה. בעצם יש לנו תרי"ג מצוות שהם מחולקים לשתי מערכות מאוד משמעותיות. יש מערכת אחת שקוראים לה מצוות עשה, ויש מערכת שנייה שקוראים לה מצוות לא תעשה, כשלכל אחד תפקיד אחר לגמרי. מצוות לא תעשה, אני מתחיל דווקא מהמצוות הללו, התפקיד שלהם בכלל בכלל לא לזכות את האדם לאיזה שהם מדרגות של קדושה, של השגות עליונות. כל התפקיד של מצוות כל לא תעשה, לא לאכול בשר בחלב, לא לחלל שבת, לא לדבר לשון הרע, כל מה שלא, לא תעשה. מה שאסור לעשות, התפקיד היחיד שלו זה לשמור את האדם, לא לצאת מהמרכז של הקדושה אל הטומאה. המצוות לא תעשה באות לבנות לנו איזושהי היגיינה רוחנית, איזושהי אטמוספירה של טהרה, שאנחנו מסוגלים אחר כך, על ידי מצוות עשה, להתחבר אל ריבונו של עולם. אדם שקיים מצוות עשה, אבל הוא מופקר לגמרי במצוות לא תעשה, הוא לא יכול להתדבק בקדושה. מקום שאין טהרה, אין קדושה. דיברנו על זה בשיעור הראשון של התחלת הנושא של המידות. הטהרה זה הבסיס בשביל הקדושה. כל מצוות לא תעשה בונות בנו יחס שייכות לעולם הקדושה. לא לצאת החוצה למציאות הטומאה. מה שבונה בנו, מה שמשייך אותנו אל מציאות של קדושה, זה רק המצוות עשה. הן מרימות אותנו, הן מקדשות אותנו. גם אני לא, לפי מה שנחשב אני חושב, לא חושב שיש מצווה אחת שלא תעשה שיש עליה ברכה. לא תשמעו איזושהי מצווה שאנחנו מצווים משהו לא לעשות, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם אשר קדשנו צוותיו וציוונו, לא לעשות. אין לא לעשות. יש לעשות. הקדושה זה רק על מה שעושים. הלא תעשה זה הטהרה בשביל לאפשר לנו להיפגש עם הקדושה ולהיות שייכים אליה. לכן חז"ל אמרו ששתי המערכות הללו מקבילים לשתי מערכות שקיימות באדם. יש באדם רמח איברים ושסה גידים. חז"ל אמרו רמח מצוות עשה כנגד רמח האיברים, שסה מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים, ויש מקום אחר שכתוב כנגד שסה ימות השנה, שבעצם זו אותה המשמעות. האיברים, בואו נלך רגע קודם על האיברים, מצוות עשה. האיברים הם בעצם החלקים שבאדם שמאפשרים את החיות שלו, את הקיום שלו. חלילה חסר איבר באדם, אין חיות לאותו איבר. אם זה איבר שהנשמה תלויה בו, אז בכלל אין חיים. אם זה איבר שהנשמה לא תלויה בו, אז החיים קצת חסרים ולוקים בחסר. האיברים הם נושאי החיים של האדם. הגידים לעומת זאת, הם לא נושאים של החיים של האדם, הם רק מאפשרים שהאדם לא יתפרק, לא יצא מהגבולות שלו. הגידים זה חיבורים שיש בין העצמות לבין השרירים. הם מאפשרים שהאדם, הצורה שלו תישמר, התפקוד שלו יישמר, וכשהוא מפעיל את השרירים שלו או את העצמות שלו יותר מדי, הם לא ילכו לאיבוד ולא יתפרקו. המצוות לא תעשה שומרות על המסגרת, המצוות עשה נותנות את התוכן, את המהות, את הדבר הפנימי שנמצא בתוך אותה מסגרת. לכן כתבו כל המקובלים שכמו שהאדם יש לו רמח איברים ושסה גידים בגוף, יש גם בנפש של האדם רמח איברים ושסה גידים. יש לאדם איברים רוחניים, כל איבר גשמי יש לו איבר רוחני, כל גיד גשמי יש לו גיד רוחני כנגדו. כשאדם מקיים מצווה באחד מהאיברים, אז מלבד מה שהוא יקבל בעולם הבא, הוא יפגוש את הערך השלם של מה שהוא עושה, יתענג על השם ונענות מזיו שכינתו, אותה מצווה מחיה את אותו איבר מבחינה רוחנית. הוא יכול לחוש באותם האיברים לא רק את החיים שהוא פוגש בחמשת החושים, אלא לחוש איזשהו טעם יותר רוחני, יותר זך, יותר עדין, יותר פנימי. כל איבר שמקיימים בו איזושהי מצווה, הוא מזדכך. הוא נעשה יותר רוחני. הוא כבר נעשה כלי לקבל משהו יותר רוחני בתוכו. לכן יש רמח איברים של מצוות עשה, ושסה גידים של מצוות לא עשה ששומרים על המסגרת. או במערכת כל היקום, שזה שין סמך הימים, שככה אנחנו בעצם, זה המסגרת של העולם כולו. לכן אומר, יש משל מישראל מסלנט, שהוא אומר, כשאדם, אדם אומר, אני מזלזל, אני מקיים את הכל, אני עושה את הכל, אבל יש איזה מצווה אחת, לא תעשה אחד, לא, לא, לא מתאים לי. את הכל אני עושה, אבל יש פרט אחד. אומר, משל, למה הדבר דומה? אומר, זה כמו רכבת שנוסעת על מסילה. אז הוא אומר שמה, המצוות לא תעשה, אומר, זה כמו המסילה, והרכבת שנוסעת זה המצוות עשה. אז אדם אומר, תשמע, מצווה לא תעשה אחת, אני לא מסתדר איתה, אני מבטר. הוא אומר, זה כמו אחד שמוציא סך הכל קטע אחד קטן מהמסילה. אומר, רק כזה, תשמע, יש לה כמה עשרות קילומטרים מנסה, בזה אני לא נגעתי, רק הוצאתי קטע אחת מהנזק, איזה נזק יכול להיות מדבר כזה. אז הוא אומר, זה המשל, כמו מצוות עשה, מצוות לא תעשה. לכן, כתוב, המהר"ל אומר, ובעוד ספרים כתוב, שהגויים, יש להם שבע מצוות בני נוח. כל שבע מצוות בני נוח, זה מצוות לא תעשה. אין להם שום מצוות עשה. יש להם עבר מן החי, ברכת השם, גזל, דינים, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, כל הדברים האלו זה מה לא לעשות. וגם מצוות הדינים, שכביכול הם צריכים להקים בתי דינים, פירוש הדבר, כדי לשמור את כל השש מצוות האחרות שהם אכן יתקיימו. זה סך הכל לאפשר את השמירה של כל השש מצוות האחרות. אין אצל הגויים קדושה. הם לא אומרים אשר קדישנו במצוותיו, הקדושה שייכת רק לעם ישראל. גם הם נדרשים, לא שעשה גידים, לא שעשה מצוות לא תעשה, רק שבע, לשמור על איזושהי מסגרת מינימלית כדי להישאר נורמלי, כדי להישאר במשהו, כדי שיוכלו לקבל איזושהי ברכה מעם ישראל, שעם ישראל יביא אור לגויים, גם כדי לקבל משהו מעם ישראל צריך לשמור על איזושהי רמה של שפיות, שזה מערכת של שבע מצוות מקבילים לשבעת ימי הבריאה, שגם הגויים צריכים לשמור על הסדר הזה. אבל פה יש שאלה גדולה. אמרנו שיש רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. כל מצווה כנגד דבר אחר. כל מצוות לא תעשה כנגד גיד אחר. אבל אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, האם כל יהודי יכול לקיים תרי"ג מצוות?
לא.
כי, לא כל. אף יהודי לא יכול לקיים תרי"ג מצוות.
אי אפשר מצוות.
מי שלא כהן יכול לקיים ברכת כהנים?
מלך.
מלך, מצוות על מלך. מי שמצורע, יש לו טהרת מצורעים, מי שלא מצורע. אגב, למעלה משליש מהמצוות יש לנו רק בבית המקדש. בכלל אין על היחידים, זה רק הכהנים עושה בית המקדש. אז איך אפשר לקיים תרי"ג מצוות? אמרו המקובלים, צריך לקיים תרי"ג מצוות כדי שכל האדם יהיה, כתוב בלשון שלהם, מרכבה לשכינה, שכל האדם יהיה כלי לקבל קדושה מהקדוש ברוך הוא, אבל רוב המצוות אנחנו לא יכולים לקיים.
ציבור.
נשים פטורות מצוות עושה שהזמן גרמה, נכון? הרבה מצוות פטורות. אז איך הם יהיו שייכות לממדים הללו?
זה יש ציבור. כל העם ישראל ביחד
יקיים. יפה, יפה מאוד. התשובה היא שבעצם יש ערבות של כל עם ישראל, וזה בעצם הרבה יותר עמוק. בעצם המצוות שקיבלנו במעמד הר סיני, לא קיבלנו אותם כיחידים. לא כל יחיד שלחו לו בתיבת דואר, הרי אתה מגיל 13, קיבלת היום תרי"ג מצוות, כך וכך וכך. תרי"ג מצוות שעם ישראל קיבל, זה קיבלנו את זה כעם שלם. כולנו עמדנו לרגלי הר סיני. חז"ל אומרים, עם שפחה אחת, שפחה, אישה הכי פשוטה כביכול, שיצאה ממצרים, הייתה חסרה, מהשישים ריבו של נשמות שהיו במעמד הר סיני, לא הייתה ניתנת תורה. אי אפשר לוותר על אדם אחד. כולם צריכים לקבל. והקבלה הייתה של כל עם ישראל ביחד. כולנו קיבלנו. עכשיו, כשיהודי אחד מקיים מצוות, אז בזה הוא מזכה את כל האחרים, כי באמת עם ישראל כולו הוא ישות אחת. הוא גוף לאומי אחד. כשיהודי מקיים מצוות תפילין, כל היהודים קיימו על ידו קצת מצוות תפילין. כשיהודי שומר שבת, כל היהודים קצת שמרו שבת על ידו. יש ערבות. לכן זה גם הסיבה שמבחינה הלכתית, יהודי אחד יכול להוציא את היהודי השני במצווה. חלק מהמצוות, לא כל המצוות, מצוות שתלויות בגוף של האדם אי אפשר, אבל מצוות שלא תלויות, איך אני יכול לעשות קידוש ולהוציא את בני ביתי ולהוציא אנשים אחרים, רק בגלל שיש לנו שותפות באותה מצווה עצמה. רק כי אנחנו מחוברים ביחד לאותה מצווה, יש לנו שורש אחד, אנחנו יכולים לקיים מצוות. לכן כשהכהנים מקיימים מצוות, אז גם עם ישראל מזדכה בזה. כשהגברים מקיימים מצוות, גם אנשים. כשנשים מקיימות, מדליקות נרות בשבת בבית, גם אנשים, הגברים מזדכים מזה. כל אחד במצוות שלו מזכה את עם ישראל. אבל זה תלוי בדבר אחד, שהאדם יודע ומחובר לכלל. אם אדם חי לעצמו ואומר, אני רוצה לקיים מצוות לבד, לא מעניין אותי עם ישראל, לא חושב על עם ישראל, רק אני רוצה עולם הבא שלי, אני רוצה מצוות שלי, לא מעניין אותי כלום, אז א', הערך שלו מצוות שלו, ספק אם קיים, או אם כן, אז הוא מאוד מאוד קטן. ככל שאדם מחובר יותר לכלל, ככה ההשפעה של המעשים שלו יותר גדולים. לכן כתוב, יש בנוסח הסידורים, תראו בהרבה הרבה מצוות, נוסח שבדרך כלל המקובלים אומרים אותו, אנשי מעשה, לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשא בריך ושכינתא, בשם כל ישראל. כשאני עושה את המצווה הזאת, אני עושה אותה בשם כל ישראל, מכוח של כל עם ישראל ולשם עם ישראל. ככל שאדם יותר מחובר לכלל, הערך של המצווה שלו יותר גדול, וההשפעה של המצווה שלו יותר גדול. יגיד אחר כך הרמח"ל, כשנגיע למידת החסידות, בסוף פרק י"ט, שהחסידים, שהם כבר הרבה מעבר לצדיקים, החסידים העליונים, הם כאלו שכל הזמן חושבים על הכלל. כל מה שמעניין אותם, כל מה שמעסיק אותם, זה רק טובת הכלל. הם מתפעלים על הכלל, רוצים בשמחתם של הכלל. כשקורה משהו לכלל, הם מצטערים צער אישי, כאילו זה קרה להם אישית. ממילא, הערך שלהם, הערך של המעשים שלהם, גדול לאין ארוך. ככל שאדם יותר מחובר לאומה, לעם ישראל, לחברים, לסובבים, ככה הערך של המעשים שלו יותר גדול, וככה השפעה של המעשים שלו מגיעה הרבה יותר רחוק. אומר הרמח"ל, אבל תדע לך, הדבר האחרון שמזכיר לנו פה הרמח"ל, שעל ידי האמצעים האלה, המזדנים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב, אשר קנה לו על ידי האמצעים הללו. בעצם אומר פה הרמח"ל, רומז לדברים שהוא כותב בספרים אחרים באריכות יתרה, שהעולם הזה הוא לא סתם עולם של בחירה. אפשר להבין, ירדנו לעולם הזה לבחור בין מצוות לבין עבירות, סתם, כוונה, הקדוש ברוך הוא רצה לאתגר אותנו במשהו, אז הוא נתן לנו מצוות, נתן לנו עבירות, נתן לנו ניסיונות, אמרו, לכו תרוצו קדימה, תעשו, בסוף תקבלו שכר על מה שאתם עושים. הדברים הרבה הרבה יותר עמוקים מזה. בעצם האדם נברא בעולם הזה עם טבע מובנה בנפש שלו, שהוא לא אוהב לקבל דברים שלא מגיעים לו. הוא לא אוהב לקבל דברים בחסד ולא בזכות. אני יכול לתאר לעצמי שאף אחד ממי שיושב כאן לא ינסה אפילו ללכת לתחנה מרכזית, לעמוד ככה עם היד, שמישהו ייתן לו צדקה ככה, לא בגלל מה שיגידו עליו אחרים. יש לאדם מניעה פנימית מלהרגיש שהוא חי מחשבון אחרים, שאחרים צריכים להעניק לו ולתת לו בלי שהוא זכה לזה בכוח עצמו, בלי שהוא באמת ראוי לדבר הזה. ריבונו של עולם נתן לנו חיים במתנה, לא רק במתנה, אפילו בכפייה. על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה חי. החיים שקיבלנו אותם זה במתנה. התפקיד שלנו בעולם הזה הוא לא רק לקיים מצוות. כמעט הייתי אומר, זה רק הפועל יוצא, זה רק התוצאה. התפקיד שלנו בעולם הזה זה לזכות בחיים שלנו, שאנחנו חיים את החיים שלנו בזכות ולא בחסד. מי שבעולם הזה רק נהנה ורק רוצה לקייף עם החיים שלו, הוא בעצם משתמש במשהו שלא שלו, שהוא קיבל אותו, בלי לעמול עליו, והוא רק רוצה ליהנות ממנו. ברב נחמן מברסלב הרבה מקומות זה מופיע, רב נחמן מברסלב בכמה מקומות משתמש בביטוי גזל. אדם שלוקח את החיים שלו ולא עושה איתם איזשהו תפקיד, הוא גוזל דברים שלא שייכים לו. כל רגע, כל יום אדם הולך לישון עייף, קם בבוקר, מקבל כוחות חדשים. הוא לא עבד על זה, קיבל כוחות חדשים, מה הוא עושה איתם? בזבז אותם. זה הדין וחשבון שהזכרנו מקודם. זה גזל, אתה לוקח דברים שלא שלך ובזבז, כן. מה זאת אומרת החיים מתנה?
זה מה שאתה אמרת עכשיו.
לא, אני בא לשלול את זה. אני רק מציג את הדבר שאנחנו צריכים לצאת ממנו. אני אומר, קיבלנו את החיים במתנה כדי להפוך אותם לקנייה. בעצם כל המצוות שאנחנו עושים, מה שאנחנו מתארים עכשיו, זה לא רק שתעשה סך מסוים של מצוות בכמה אתגרים שעברת ותקבל את השכר, אלא התפקיד האמיתי של כל המצוות שאנחנו עושים בעולם הזה, זה כדי לקנות את החיים שלנו. לכן אומר פה הרמח"ל, לרוות שם בטוב אשר קנה לו. המצוות הופכות את החיים שלנו לקניין, כי ברגע שאני משתמש בחיים הללו למטרה שלשמה הם ניתנו, וזה אני עושה על ידי הבחירה החופשית שלי, שאני יכול לבחור כן ואני יכול לבחור לא. רק אם אני יכול לבחור לא, אז הכן הוא באמת כן שלי. כל זמן שאני מחויב אליו ואני כפוי אליו, אז זה לא שלי. הבעלי חיים אין להם בחירה חופשית, כל החיים שמקבלים זה במתנה. לא ראינו אף פעם בעל חיים שמנסה להתאבד, אין דבר כזה. למה? כי זה, לא תראי חתול עומד על הגג ומתלבט, כן, לא, הוא גם לא בדיכאון אף פעם. הוא לא צריך פסיכולוג והוא לא בדיכאון, הוא שמח באותה רמה ועצוב באותה רמה, מיומו הראשון ועד יומו האחרון. למה? אין לו בחירה חופשית. ממילא אין לו את התסכול, אין לו את הסיבוך. היכולת לבחור, והרווח הגדול בבחירה, זה שאני זכיתי בחיים שלי במה שבחרתי, אותם הכוחות שניתנו לי, אני בחרתי, הפכתי את החיים שלי ממתנה לקנייה, קניתי אותם. ולכן השכר האמיתי שאדם מקבל בעולם הבא זה לא רק סך הכמות של המצוות שהוא עשה, שיבוא עם איזושהי רשימה ויראו לו, אלא איזה קניין שלם קנית את החיים שלך, איזה דרגת קניין אתה קנית לך בעולם הבא במעשים שאתה עשית, איזה בניין אתה בנית בעולמך. וכבר הזכרנו בשיעורים הקודמים שהנפש, המדרגה של האדם זה סך כל הבחירות שהוא בחר מיומו עד אותו נקודה שהוא נמצא. הרי כל שנייה יש לאדם בחירה, זה להסתכל על זה, להסתכל על זה, לחשוב על זה, לחשוב על זה, כל שנייה, ואנחנו מכריעים בשנייה אחת לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. כל הכרעה שאנחנו עושים היא חוקקת משהו בתוכנו, כי היא משייכת אותנו לאותו מימד ערכי שבחרנו לעשות ומתעלמת מאותו מימד שהחלטנו לוותר עליו. האדם הוא סך כל ההכרעות שלו, וזה מה שהוא קנה, זאת האדם בונה את המדרגה שלו גם בעולם הזה, ואת התוצאה שלה, שזה בעצם בעולם הבא. לכן, התפקיד של כל העמל שלנו בעולם הזה הוא רק דבר אחד, להפוך את החיים שלנו מנתינה, מקבלה לנתינה. ממה שקיבלנו אותם שחיים סתמיים, למצב שבו אנחנו נותנים. אנחנו מעניקים, כשאנחנו נבוא לעולם הבא, אנחנו לא נהיה חייבים, לא נהיה בעלי חוב. בעל חוב צריך לחזור בגלגול. כשאדם עושה את כל מה שמותר בעולם הבא, הוא לא נשאר בעל חוב. הוא מגיע לריבונו שלו ואומר לו, הנה, זה מה שאני עשיתי. אתה יכול לשים את השקף בין המצוי לבין הרצוי. אם נשאר קצת לצחצח, אז יש יסוכים קלים ואומרים אותם מהר מאוד. התפקיד בעולם הזה, זה לא סתם לעשות מצוות, אלא לברר שכל העולם הזה הוא בעצם תהליך שבו אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא ולא רק מקבלים ממנו. אני רוצה עכשיו לעשות סיכום בכמה מילים על כל הנושא, בעצם כל מה שלמדנו עכשיו בשלושה שיעורים האחרונים, זה כל הרקע של העבודה של מי שרוצה לקנות מדרגת צדיק. כל שלושת המידות שנלמד בספר, זהירות, זריזות ונקיות, זה מידת הצדיק, זה שורשי המידות, יש להם הרבה פרטים, אבל שורשי המידות של הצדיק, שאני עוד אדבר עליהם, אבל הרקע של העבודה, האופק של מה שעומד, הזהירות, הזריזות והנקיות. זה שלושת המדרגות שבונות את האדם להיות צדיק. כך אומר המסילת ישרים, הם כמובן שורשים, יש בתוכם עוד הרבה מידות יותר פרטניות, אבל אלה הכללים. זהירות, זריזות ונקיות, להיות אדם נקי, נקי. תכף נלמד בהמשך מה המשמעות של הדברים. אני רק רוצה עכשיו לעשות, כל מה שלמדנו עכשיו זה הרקע של העבודה של האדם, שמה שממריץ אותו בשביל לעשות את העבודה הזאת. הסיכום בכמה מילים של כל מה שראינו עכשיו. בעצם אומר הרמח"ל, כל הנושא שלנו בעולם הזה זה לזכור את העולם הבא. לא לחיות בעולם הזה בניתוק, כאילו העולם הזה הוא ישות בפני עצמה. כל הזמן אנחנו בקשר עם העולם הבא. הקשר הזה גם הקדוש ברוך הוא דואג, הוא כל הזמן שולח לנו מצוות. אין רגע אחד שאנחנו שוכחים, אין יום אחד שאנחנו שוכחים. תפילה בבוקר, תפילה בערב, תפילה בצהריים. כל הקשר שלנו לריבונו של עולם, הוא מאפשר לנו לחיות בצורה מחוברת ולא בצורה מנותקת. זאת בעצם הסיבה שיש לנו כל כך הרבה מצוות. אנשים שואלים, לא פעם ולא פעמיים, אומרים, מה הריבונו של עולם כל כך גדול, הוא כל כך גדול, הוא אינסופי, ברא את כל היקום, ברא את כל הגלקסיות, את כל הכוכבים, אתה מסתכל על הטבע, אתה מסתכל במדע, אז אכפת לו אם אני מכין בשבת כוס תה, כוס ראשון, או כוס שני, או כוס שלישי, באמת עד כדי כך הוא יורד לפרטים קטנים, זה לא בשבילו. מה? כן, מה, כל כך הזה, ואיך אני מתנהג בשירותים, ואיך אני, באמת, תעסק בדברים הגדולים, לא בדברים הקטנים, אבל זה בדיוק מה שאמרנו. ריבונו של עולם רוצה שלא יהיה חלק אחד בעולם הזה שלא מגלה את רצון השם. שלא יהיה פינה אחת בעולם הזה שתוכל להגיד, זה בניתוק. אין פה גילוי השם, אין פה כבוד השם. מי שזוכרת בשיעורים הקודמים דיברנו, כל המימד של הצדיק זה לגלות מערכת יחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא כעבד לאדון, עבד למלך, יותר מדויק. התפקיד שלנו בכל מדרגת הצדיקות זה לברר שכל העולם הזה הוא ממלכה של ריבונו של עולם. אין פינה בממלכה שהמלך לא מתגלה בה, לא מביע את עצמו בתוך הממלכה. אדרבה, ככל שאתה יורד יותר לפרטים, כך אתה מגלה את הגודל של הממלכה שהיא לא מזניחה שום דבר. אין שום דבר שהוא קורה במקרה ולא בא לידי חשבון. ולכן צריך דווקא את כל הפרטים וכל החלקים, ועוד נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. בעצם האדם צדיק זה אדם שאין לו בעולמו אלא את אלוקיו, וכל מה שהוא רוצה מחפש לעשות בעולם זה איך למלא את רצונו של השם, וכמו שאמרנו, להפוך את החיים שלו מחיים של קבלה לחיים של נתינה. אדם צדיק זה אחד שמתאים את הרצון שלו כל פעם לרצון השם. ואפשר לומר שצדיק זה בעצם אדם רציני. מה זה אדם רציני? אדם שהוא מלא ברצון השם, ובכל דבר שהוא מסתכל בתוך הבריאה, הוא רואה ופוגש את רצון השם, והוא רוצה בשביל זה לקיים אותו. אז עד כאן להיום. שבוע טוב. תודה רבה.
ממש, זה נתן לנו מדרגה אחרת.
טוב, שמחה.
ברוך השם, תודה רבה.